השיעור לתת אלול בשנה פשוטה. השיעור באיגרת י"ב, באיגרת הקודש. השיעור מתחיל בדף 234, במילים והנה התערותא דלעילא. השיעור מסתיים בעמוד הבא, בדף קי"ח עמוד א', במילים מכסף וזהב ומצרף וכור.
והנה התערותא דלעילא. כשאדם רוצה שיהיה התעוררות מלמעלה, מה זה התעוררות מלמעלה? שימשך ההערה העליונה הזו כדי שיהיה שלום ממרומיו. התעוררות הדלילה, לעורר גילוי הערה רבה והשפעה עצומה הנ"ל מאור אינסוף ברוך הוא, לעשות שלום הנ"ל. אתה רוצה שיהיה שלום, הרי אם יהיה שלום ממרומיו כולנו נרוויח מזה, כי הרי השפע האלוקי שימשך פה לעולם הזה, והוא בא לידי ביטוי, כמו שאומרים את זה כל בוקר בתפילה, שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים, כל זה, זה בא משים שלום, זה ברכת השלום, המברך את עמו ישראל בשלום. אם יהיה, ואחרי זה אומרים, עושה שלום במרומיו, זה מיד בא לאחר מכן. אם יהיה שלום במרומיו, אז יהיה את כל הרשימה, חיים, חן וחסד ורחמים וכו'. איך יהיה שלום במרומיו? שיהיה הערה עליונה שתימשך ותמזג בין חסד לגבורה. מי יכול לפעול שם שלום ממרומיו? אנחנו לא נמצאים במרומים, איך אנחנו יכולים לגרום שיהיה שלום ממרומיו? אומר אדמו"ר הזקן, אם אתה רוצה שיהיה שלום במרומיו אפשר לפעול את זה. איך? היא בהתערותא דלתתא. אתה פה מלמטה במעשים קטנים שלך פה מעורר וגורם שלמעלה יהיה שלום, יהיה המשכה אלוקית גבוהה שזה יגרום שיהיה שלום. מה זה ההתעוררות מלמטה? שפועל את העניין הזה במעשה הצדקה והשפעת חיים, חן וחסד ורחמים למען דליטלי מגרמי כלום.
מה זה גרמי?
גרמי זה מעצמו, זה מילה בארמית. אדם שאין לו מעצמו שום דבר ואתה נותן לו, לא רק פיזית אתה נותן לו, אלא אתה נותן לו את זה באופן של חן וחסד ורחמים, אתה מגיש לו את הנתינה עם כל הלב, זה נתינה בהידור, אז שאתה נותן לו את הנתינה הזו, זה גורם שגם מלמעלה יהיה המשכה אלוקית גבוהה שימזג בין השניים האלה, ולהחיות רוח שפלים חולה. זה בעצם, עד פה דיברנו, איך אדם יכול לפעול למעלה. אתה רוצה לתקן עולמות ולהמשיך השפעות ולהרגיש שאתה יושב פה למטה ואתה נותן איזה נתינה למישהו, אז אתה פועל משהו בגן עדן, באצילות, בבריאה, אתה פועל דברים גבוהים. אבל אדמו"ר הזקן אומר, בוא לא נשאר באותיות גבוהות רק איך זה משפיע למעלה. אדם צריך לדעת שיש גם שלום שצריך לפעול בנפשו למטה, וגם פה בשלום הזה צריך את הנתינה של הצדקה, או במקביל גם לימוד תורה ברמה מיוחדת, כמו שהוא יגיד מיד, ואז הוא יפעל גם שלום פה למטה.
בעיקר למטה.
בעיקר למטה, כי לנו נוגע מה שקורה פה למטה. זה הקטע הבא. הוא מודע את זאת, אבל ידוע מה שאמרו רז"ל על העוסק בתורה לשמה. חכמים אומרים, מה שכרו של אדם שלומד תורה לשמה? מה זה נקרא לומד תורה לשמה? לומד תורה בלי פניות, בלי שום שיקולים רווחיים, מי הרווח הגס ביותר שהוא רק רוצה לקבל שכר גן עדן, או שהוא רוצה שכולם ייתנו לו כבוד שהוא חכם גדול, או שהוא רוצה שיהיה לו הרגשה טובה, או יש בזה רמות שונות של שכולם נכללים בהגדרה אחת, יש לך איזה פנייה, סיבה חיצונית שגורמת לך ללימוד, זה נקרא תורה שלא לשמה. אבל אדם שלומד תורה לשמה, תורה לשמה פירושו שהוא לומד תורה בגלל שזה תורת השם, לשם התורה עצמה, בלי שום רווחים משניים שהם כולם נכונים, אבל לא זה המטרה שלו. כתוב שאדם שלומד תורה לשמה מיצים שלום, הוא גורם שיהיה שלום איפה? בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה. הוא גורם שהשלום יהיה גם למעלה וגם למטה. יש על זה את הדיוק בפרטי תורה שאדמו"ר הזקן מדייק, שכתוב המברך את עמו ישראל בשלום. מה זה בשלום? בית שלום, שתי דרגות בשלום. יש שלום בפמליה של מעלה ויש שלום כפי שהיא באה בפמליה של מטה. מה שנוגע לנו כרגע זה מה שנקרא בפמליה של מטה. מה זה נקרא בפמליה של מטה? בנפש שלנו יש לנו את המלחמה התמידית בין נפש אלוקית לנפש בהמית, שזה מוכר וקרוב, וכאן צריך לעשות את השלום ביניהם. פמליה של מעלה הם הצרים והמידות הנעל. פמליה של מעלה זה מיכאל וגבריאל, מידת גבורה ומידת חסד, שם צריך לעשות שלום, שהן היכלות עליונים בעולם הבריאה שבזוהר הקדוש. טוב, זה פמליה של מעלה, וודאי שזה אמת ויציב וזה קיים, אנחנו פועלים את כל העניינים הללו, אבל בעיקר מה אנחנו כרגע רוצים להסביר זה פמליה של מטה. מה זה פמליה של מטה? בפמליה של מטה גם יש דרגות. זה מתחיל אין ההיכלות התחתונים. היכלות התחתונים זה מה שנקרא בעולם היצירה, בעולם העשייה, שזה גם כן עולמות רוחניים, וגם שם זה נקרא שיש מה לעשות שלום. אבל בוא נרד יותר נמוך, ובפרט עולם הזה השפל, העולם הזה השפל שבו אנחנו נמצאים ואנחנו מתמודדים כל הזמן עם השפלות של העולם הזה. פה אנחנו מתמודדים עם הבעיה, עם המלחמה התמידית הקיימת, ופה צריך לראות איך עושים שלום פה למטה. מה המלחמה שקיימת פה למטה? העולם הזה השפל המעורב טוב ורע. כל דבר בעולם הזה יש לו תערובת של טוב ורע. אין טוב בלי רע ואין רע בלי טוב. זה התחיל מאז מחטא אדם הראשון. אדם הראשון בחטא הראשון גרם לתערובת המלאה בבריאה, ובכל נקודה ונקודה יש גם טוב וגם רע. איפה שאדם לא נוגע, בכל מידה, בכל מעשה, הכל מעורב וזה טוב ורע. אתה יכול לעשות את אותו דבר, זה יהיה מצווה, אבל נתערב לך פה איזה שיקול אישי, איזה רווח אישי, איזה נגיעה אישית, זה נכנס בזה רע. בתוך עניין רע יש בפנים גם כן איזה נקודה של טוב, והתערובת ככל שזה מעובב יותר חזק והניצוצות הטובים נמצאים יותר חבויים בעומק הרע, יותר קשה לעשות כאן את עבודת הבירור. זה כמו צורף שנתנו לו גוש מתכת ואומרים לו אתה צריך להוציא מתוך הגוש הזה איזה גרם אחד של זהב או של כסף, והעבודה היא לא פשוטה לדעת. או בבתי הזיקוק שמקבלים את הנוזלים שמעורבבים שם המינרלים הטובים עם המים, עם הנפט, עם כל הסוגים, לקחת עכשיו להפריד דבר מדבר ולדעת לעשות את זה בצורה נכונה כדי להוציא את מה שאתה רוצה להוציא. ככה בדיוק אותו דבר יש בעולם תערובת של טוב ורע בכל מעשה ומעשה, כמו שאומרת הלשון, והרע שולט על הטוב. זה לא סתם שזה מעורבב, אלא בכל פעולה שאתה עושה ונראה לך שכבר תפסת את הנקודה הטובה, אז יש לך מיד את הרגל שהרע שם לך וזה נופל שוב פנימה, ושוב צריך לראות איך מוציאים. אם אדם לא יקבל נתינת כוח מיוחדת, הוא לא יצליח להתמודד עם הבעיה הזו, יהיה לו מאוד קשה. יש לשון בגמרא, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. זאת אומרת, אם אתה לא תקבל את הסיוע מלמעלה, זה לא עובד. לבד להתמודד עם זה, זה כמעט בלתי אפשרי. כמו שכתוב, הפסוק אומר, שלמה המלך אומר בקהלת, אשר שלט האדם באדם. האדם שולט על האדם. מי זה האדם? האדם זה יש את האדם זה לעומת זה, ויש את האדם העליון, הקדושה, ולעומת זאת הקליפה. זה אדם וזה אדם. הקליפה שולטת על הקדושה. ומה ההמשך של הלשון בפסוק? כתוב אשר שלט האדם באדם לרע לו. מה זה לרע לו? האדם התחתון ששולט על הקדושה, בסופו של דבר זה רע לו, זה לרעתו, אבל כרגע זה מה שקורה, זה המצב הנתון. או שהוא אומר ביטוי נוסף שכתוב, ולאום מלאום יאמץ. זה נאמר לפני שנולדו שני התאומים, יעקב ועשיו, אז רבקה הלכה לברר מה קורה שם, אז אמרו לה ששני גויים בביסנך ושני לאומים ממאייך יפרדו, ולאום מלאום יאמת. מה זה לאום מלאום יאמת? זה שני לאומים, ושניהם מתאמצים כל הזמן להתגבר זה על זה, וכשזה מתגבר זה נופל, כשזה מתגבר זה נופל. אין מצב ששניהם נמצאים ברמה אחת. במדרש זה כתוב לגבי שני הערים צור וירושלים, זה שני המרכזים המנוגדים, שכתוב אין מתמלא צור אלא מחורבנה של ירושלים, אותו דבר להפך, וכשזה כאן זה נופל, כשזה כאן זה נופל. זאת אומרת, שני ההפכים הללו כל הזמן נמצאים בהתגוששות תמידית. זה כנראה בחוש, כמו שרואים את זה בצורה מוחשית, באדם התחתון הנקרא בשם עולם קטן. כמו שזה בעולם הגדול יש את הרובד של טוב ורע, האדם, הגוף, נקרא עולם קטן. הגוף שלנו זה עולם קטן, ובעולם הקטן כל מה שיש בעולם הגדול יש בעולם הקטן, שלפעמים הטוב גובר ולפעמים להפך, חס ושלום. ופה את המלחמה הזו צריך לדעת איך עושים שלום פה. מה זה נקרא שלום? אנחנו למדנו קודם ששלום זה נקרא שמתה כלפי חסד, שהחסד יגבר על הגבורה, זה נקרא שלום. איך עושים את השלום הזה שסוף סוף הטוב יגבר והרע ישתתק? מה זה נקרא ישתתק? ולעתיד לבוא השלום יהיה שלום אמיתי. שלום אמיתי זה לא כמו שאמרנו קודם, שהם כרגע פשוט צודקים כי הם ראו איזה גילוי גדול ואולי הגילוי ייעלם, כל אחד יחזור למקומו. שלום אמיתי זה שהרע עצמו יבין שכל עניינו זה רק טוב. אבל איך מגיעים לשלום הזה? זאת אומרת, קודם כל תדע לך, ואין שלום בעולם. כשמדובר על העולם הגדול, מתי יהיה שלום? עד עת קץ. כשהגיע הזמן, הקץ, קץ הימים, קץ הימין, שני הביטויים שישנם, שיגיע הקץ, שיגיע הסוף, דהיינו סוף זמן הגלות, שם ואז ורק אז יהיה שלום בעולם, שיתברר הטוב מהרע.
או הקץ של האדם עצמו שיברר את העבודה.
כאן אנחנו מדברים אבל על השלום של העולם,
של העולם,
על העולם הקטן, על העולם הקטן. בעמוד הבא אומר לא צריך לחכות עד את קץ, עד ביאת המשיח. בעולם הקטן יש לכל אחד גאולות, ברוך אתה השם גואל ישראל, שאנחנו אומרים כל יום. למדנו כבר בתניה באיגרת התשובה שהברכה הזו היא לא ברכה לבטלה, כי יש גאולה אמיתית כל הזמן. כשנובע על העולם הקטן יש את העת קץ כל הזמן, כל הזמן יש לו את התחנות האלה שהוא מקבל טעימה מהשלום האמיתי. אבל הוא אומר קודם כל, הרי הוא התחיל כאן, הוא בנה כאן את זה בצורה כזו שיש בעולם הגדול תערובת של טוב ורע. הוא התחיל עוד יותר, הוא אומר יש קודם כל למעלה בעולמות עליונים, בפמליה של מעלה יש שם מלחמה, בפמליה של מטה יש מלחמה, בפמליה של מטה מחולקת גם לשלבים. עברנו עד העולם הזה התחתון שיש פה מלחמה, מתי עושים סוף לכל המלחמה הזו? אז בעולם הגדול עד את קץ. שיתברר הטוב מהרע, להידבק בשורשו ומקורו, מקור החיים ברוך הוא, כאשר כל ענייני העולם יתדבקו למקורם האמיתי, ואזי, מתי שמשיח יבוא, מתי שיתגלה האור האלוקי האינסופי, יתפרדו כל פועלי אבן. כל הפועלים של האבן, אבן זה נקרא, שעושים את הרע ואת הטעויות ואת השלילה, כולם יתפרדו. זאת אומרת, לא יהיה יותר אחיזה ברע, ורוח הטומאה יעבור מן הארץ, כשיתברר מתוכו בחינת הטוב המחייהו. מתי רוח הטומאה תיעלם? מה נותן כוח לכוח הטומאה היום להתקיים? כי יש בה קצת טוב. רק טוב מחזיק, רק אמת מחזיקה. מכיוון שיש תערובת של טוב ורע, אז המעט טוב שנמצא הוא מחזיק את הרע. ברגע שאנחנו מוציאים את הטוב, אז הרע נעלם, אין לו מציאות. ובירור זה יהיה גם כן על ידי גילוי אלוקותו למטה בהערה רבה והשפעה עצומה. מה יעשה את הבירור הזה? מה זה יהיה גם כן? בנוסף למעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות, שאנחנו על ידי כל המצוות שעושים היום פועלים לגרש את הרע ולזכך את הטוב, יהיה בנוסף לכל זה גילוי אור עליון שימשוך את כל הטוב למעלה. זה כמו מגנט גדול שמושך את כל המתכות אליו, ככה כשהתגלה הטוב האלוקי, כל הטוב יימשך, ואז כל הרע בעצם נופל למטה. יהיה גם כן על ידי גילוי אלוקותו למטה, בהערה רבה והשפעה עצומה, כמו שכתוב, כי מלא הארץ זהה את השם, ונגלה כבוד השם. זה הכל אבל במקרו, בעולם הגדול, כדי לפעול בירור סופי, זה עד את קץ. אבל זהו בכללות העולם דלעתיד. כשמדובר על העולם באופן כללי, אז זה נכון להגיד שמתי בעולם באופן כללי יגיע השלום האמיתי, זה לעתיד. אך באדם התחתון, אבל בכל אחד ואחד באופן אישי, יש עוד הזדמנויות שבהם השלום מגיע. מתי זה? בכל עת מצוא זו תפילה. יש פסוק בתהילים, בפרק למדוו, כתוב, על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. כל חסיד מתפלל, מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? שיגיע עת מצוא. יש על זה בגמרא, יש על זה במפרשי התהילים, מה זה עת מצוא? אז אחד הפירושים בתהילים זה תפילה. עת מצוא זו תפילה, זה הזמן ששם אפשר למצוא את הקדוש ברוך הוא. זה הזמן שבו הוא בגילוי. בזמן הזה יכול להיות מצב שיש שלום בפמליה של מטה האישית של האדם. באותו זמן הוא יכול להגיע למצב כזה שהרע מתבטל, הטוב מתחבר למקורו, לפחות לזמן מסוים של התפילה. זה באופן כללי, זו תפילה. או שאר עיתים מזומנים, יש אולי זמנים נוספים להתבודד עם קונו, שאדם יכול בזמנים מסוימים להתבודד עם קונו ולמצוא את העת רצון בזמן הזה שבו הוא יוכל לגלות את העניין הזה, את הטוב האלוקי, כדי שיהיה שלום בפמליה של מטה. כל אחד לפי מעשיו זוכה למעין בירור זה. כל אחד יכול לזכות למעין מה שיהיה לעתיד לבוא. זאת אומרת, לכל אחד יש גאולה פרטית בהזדמנויות לפי מעשיו. אם הוא זוכה לזה, זה יכול להיות בעת התפילה או בעיתים מזומנים אחרים. אבל מה? יש תנאי מוקדם. בכדי שיגיע הרגע של התפילה ובאמת הוא יזכה להתעוררות ולהתרוממות, הוא חייב להכין את עצמו לפני זה. מהי ההכנה הנדרשת? שכשיגיע זמן התפילה והוא יתבונן במה שצריך, יהיה לו פתאום פתיחת המוח וההתבוננות תעזור שיהיה לו התעוררות של רגש. מהי ההכנה? אומר אדמו"ר הזקן, ההכנה היא על ידי שני דברים. על ידי עסק התורה לשמה, שיהודי ילמד תורה וילמד תורה לשמה, לשם התורה. עוד מעט אנחנו נגיע אולי לסיום השיעור, אז נדבר אולי ככל שיוותר הזמן קצת מה זה נקרא תורה לשמה. אבל ככל ש... כי עיקר הנושא פה באיגרת זה לא על העניין של תורה לשמה, אלא בעיקר הוא מביא את התנאי השני, ועל זה הוא מעריך. אז לכן אם נשאר זמן נדבר גם על העניין של תורה לשמה. אבל על כל פנים, על ידי עסק התורה לשמה, זה אפשרות אחת, שכשאדם לומד תורה לשמה הוא פועל שאחר כך בעת התפילה הוא יקבל את ההערה שהתורה פעלה בו, וכן על ידי הצדקה. כשאדם נותן צדקה זה מביא עליו כזו הערה אלוקית, הוא לא מרגיש את זה בעת נתינת הצדקה. בעת נתינת הצדקה הוא עזר ליהודי, נתן לו צדקה, הוא קיבל כרגע כוחות. מתי יוכל לפרוק את החבילה? כשיגיע לזמן התפילה. זהו יתבונן, אז צריך שיהיה לו במה להתבונן. צריך ללמוד את הנושאים, כמו שכתוב בשולחן ערוך, להתבונן בגדלות הבורא. יהיה לו במה להתבונן, הוא פתאום ירגיש שהפעם ההתבוננות עזרה והצליחה יותר מפעמים אחרות. מה קרה שהפעם ההתבוננות עזרה שהיא עוררה אותו יותר? מכיוון שהוא נתן צדקה לפני התפילה. אז הוא כרגע פורק את החבילה, הוא קיבל איזושהי עוצמה, וכרגע הוא פורק את זה ומוציא את זה. כמו שכתוב, כתוב בפסוק, כמו שכתוב, רבי אלעזר יאיב פרוטה לעני והדר מצלי. הגמרא אומרת שרבי אלעזר כאשר הוא רצה להתפלל, אז דבר הראשון הוא נתן צדקה, ואחרי הצדקה הוא הלך להתפלל. למה הוא היה כל כך, למה היה חשוב לו כל כך לתת צדקה ורק אחר כך להתפלל? כי הצדקה יש לה סגולה מיוחדת. כשאדם נותן צדקה, זה ממשיך עליו הערה אלוקית כזו שהיא תועיל אחר כך בתפילה שלו. הוא מביא על זה את הלשון, דכתיב, כמו שהפסוק אומר, אני בצדק אחזה פניך. כשאדם נותן צדקה, אני בצדק, המילה צדק פה זה מרמז על צדקה, כשאדם נותן צדקה, אחזה פניך, יש לו את היכולת שאחזה פניך, שיהיה לו אפשרות לראות ולהרגיש את הפנימיות. מה זה נקרא פניך? איך רואים את הפנים, את הפנימיות של האלוקות, ומה זה בא לידי ביטוי? איך רואים? הרי כתוב, כי לא יראני האדם וחי, איך אפשר לראות? משה רבינו נאמר עליו, וראית את אחוריי. ופה אומרים ליהודי, שיהיה פניך, הוא יוכל לראות אפילו יותר ממשה רבינו, יוכל לראות את פניך ולא את אחוריי. אז מה הכוונה פניך? אומר אדמו"ר הזקן, הכוונה היא בחינת גילוי הערה והשפעת הדעת והתבונה. פשוט תהיה לו פתיחת המוחין, ההתבוננות שלו תהיה יותר בהצלחה. אותו מאמר חסידות שהוא רוצה לחשוב עליו, אם הוא נתן לפני זה צדקה, אז ההתבוננות תהיה בקלות יותר, יהיה לו הערה יותר טובה. להתבונן בגדולת השם ולהוליד מזה דחילו ורחימו שכליים כנודע, יהיה לו מזה אהבה ועירה, לפחות אהבה ועירה שכלית. אולי לא יהיה לו ממש התרגשות שבלב, למרות שמבואר שדחילו ורחימו שכליים זה דרגה יותר גבוהה מדחילו ורחימו טבעיים. על כל פנים, לא ניכנס כרגע לדרגות שבזה, למדנו על זה בהזדמנויות קודמות בתניה. על כל פנים, הלימוד שלו יהיה בהצלחה יותר גדולה, יהיה לו הערה, יהיה לו יותר קל להבין. ועל ידי זה, מה יעזור שיהיה לו הערה יותר טובה בתפילה? יעזור שיהיה לו גאולה, יהיה לו שלום. מה זה נקרא שלום? באותו זמן הרע נעלם ממנו והטוב מתחבר למקור שלו, זה נקרא שלום. כמו שאמרנו, מה יהיה בעת הגאולה? שרוח הטומאה יעבור מן הארץ. יהיה לו לפחות לאותם דקות או שניות בעת התפילה, יהיה לו רגעים של גאולה. הוא ירגיש שכרגע אין לו שום, העץ הרע לא קיים, הוא לא שולט אצלו, לפחות באותם רגעים בודדים. ועל ידי זה נברר הטוב להשם ונפרד הרע, נהיה לו פשוט פירוד בין התערובת הזו של רע וטוב, הטוב מתחבר למקורו והרע נפרד למטה, וזה הכל בא בגלל הצדקה שהוא נתן. כמו שלמדנו בשיעור קודם, שכל התעוררות שבאה מלמעלה היא תלויה בהתעוררות מלמטה. אז אם האדם השקיע משהו בשביל זה, הוא עשה משהו מלמטה, אז יהיה לו את ההערה מלמעלה. ההשקעה מלמטה זו נתינה של הצדקה. כמו שכתוב, הפסוק אומר, מצרף לכסף וקור לזהב ואיש לפי מעללו. מה הפירוש של הפסוק? כאשר אדם מקבל גוש כסף שמעובב שם סיגים, פסולת, וצריך לעשות כאן איזה זיכוך להפריד את הפסולת מהטוב, איך קוראים לכלי הזה שדרכו עושים את פעולת ההפרדה בין הפסולת לטוב? זה המצרף, לכן קוראים לו צורף על שם הכלי שהוא מצרף. זהב, כשרוצים לעשות את הזיכוך בזהב קוראים לזה קור. אומר הפסוק, זהב וכסף, איך עושים את זה? על ידי כלים פיזיים, קור או מצרף. איש, אדם רוצה את הנפש שלו לזכך, זה לפי מעללו. מה זה לפי מעללו? כמה שהוא מעלל את הקדוש ברוך הוא, כפי שנראה מיד, להעלל את הקדוש ברוך הוא זה העניין הזה של התפילה והצדקה, זה העילול שהוא מעלל את הקדוש ברוך הוא. העילול הזה הוא זה שגורם לזיכוך הנפשי. פירוש, לפי עילולו את השם. איך הוא מעלל את השם? בעומק הדת, הוא פשוט מתבונן בעמקות, הוא מתרכז בתפילה ומתבונן באותם נושאים שאמורים להוליד דחילו ורחימו, להוליד רגע של עירה ואהבה. זה העילול. העילול הזה זה המכשיר שדרכו הוא מפריד את הפסולת מהטוב. ככה נברר הטוב ונפרד הרע. כי בירור ופירוד השיגים מכסף וזהב במצרף וקור. והרבי מציין פה שאדמור הזקן מביא דווקא את הפסוק בשלימותו, מביא זהב וכסף, כי כתוב שזהב וכסף, ככה גם בתניה בחלק הראשון הוא מביא, שאהבה ועירה זה זהב וכסף. כסף זה אהבה, מלשון נחשוף, נחשפתי, זה מלשון כיסופים, זה אהבה, וזהב זה עירה. אז כסף וזהב זה אהבה ועירה. אז הפסוק בעצם לא מביא כאן זהב וכסף רק כדוגמה ומשל מעניין זר, הוא מביא ממש באותו עניין. אם אתה רוצה שהאהבה והעירה תתגלה, אז איך עושים את זה? אם רוצים שהזהב והכסף יתגלה, אז איש לפי מעלונו, על ידי התבוננות בעומק הדת.